ברכות דף י"ט מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים אמר רבי יצחק. האם מותר לדבר לשון הרע על בן אדם אחרי שהוא נפטר? אמר רבי יצחק, כל המספר אחרי המת, אדם שמספר בגנותו של אדם אחרי שהוא כבר מת, אין לזה שום משמעות. כאילו מספר אחרי האבן, כמו שאדם מדבר לשון הרע על אבן. עכשיו, למה אין בזה בעיה? אז יש בזה שתי לשונות. איקא דאמרי דלוידי, כי בכל אופן המתים לא יודעים שדיברו עליהם. ואיקא דאמרי דיידי, יש כאלה אומרים הם כן יודעים שדיברו עליהם, ולא אכפת לו, לא אכפת להם שמדברים עליהם אחרי פטירתם. שואלת הגמרא, מה, הם לא יודעים? או שלא אכפת להם? תשמע איזה סיפור מזעזע היה פעם. הייני, וכי לא אכפת להם או שהם לא יודעים? ואמר רב פאפה, חד אשתיים מילתא בתרי דמר שמואל, אחרי ששמואל נפטר, איזה אחד דיבר בגנותו. ונפל קניה מתללה, נפל קורה מהגג, על הראש של אותו אחד שסיפר, ובזעה לארנקה דמוחי, זה קרה את הכיס של המוח שלו, פשוט ניפץ לו את הגולגולת כמו שאומרים. נו, וזלזל בתלמיד חכם, רגע, אבל הוא כבר נפטר. אתה רואה שזה כן? אכפת להם או שהם שומעים מזה? עונה הגמרא לו, באמת הם לא יודעים מזה, ובאמת זה לא אכפת להם. אבל שני צורבא מרבנן, לגבי תלמיד חכם הסיפור שונה לגמרי. דקודשא בריחו תאווה ביקרי, הקדוש ברוך הוא תובע את כבודו. אומר, מה? ככה דיברו על התלמיד חכם הזה, שעוסק בתורה שאני נתתי, משתעשע בתורה שלי, וככה הוא מדבר עליו? לקדוש ברוך הוא כביכול, הוא זה ששומע והוא זה שאכפת לו על הכבוד של התלמיד חכם. מדבר תלמידי חכמים, אמר רב יהושע בן לוי, כל המספר אחר מיתתן של תלמידי חכמים, מי שמספר בגנותם אחרי שהם נפטרו, נופל בגיהנום. שנאמר, הפסוק פותח במילים, היטיב השם לטובים ולישרים בליבותיהם, תיטיב להם. מגיע להם, לא? מסיים הפסוק ואומר, והמתים, אלה שמתים את המעשים של הצדיקים האלה, הטובים והישרים, הקלקל אותם, מתים את זה לקלקול, דיינו, אומרים שמעשים שלהם הם לא טובים, מכריעים את החובה של הצדיקים, שזה יותר מהזכויות של הצדיקים, לכף חובה, אנשים כאלה, לאן הקדוש ברוך הוא יוליך אותם? יוליכם השם את פועלי האבן, ביחד עם כל פועלי האבן הוא ייקח את האנשים שככה דיברו על הצדיקים. לגיהנום. שלום על ישראל, ככה חותם הפסוק. מה פירוש? אפילו בשעה ששלום על ישראל, זאת אומרת, יש שלום, הצדיק לא יכול לבוא להתווכח עם אלה שדיברו עליו. ויש עכשיו סוג של שלום, אחרי שהוא נפטר, בכל זאת יוליכם השם את פועלי האבן, יוליך אותם לגיהנום ביחד עם פועלי האבן. צריך מאוד להיזהר בכבודו של תלמיד חכם. תנא דבי רבי ישמעאל, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. שואלת הגמרא, שמא, סלקדתך. יכול להיות שרק ספק עשה תשובה, אם הוא תלמיד חכם אמיתי? אלא ודאי עשה תשובה. בוודאי. כמו שרואים, הצדיקים האמיתיים לא יכולים לחיות, אפילו עם דבר עבירה הכי קטן. והנה מילי בדברים שבגופו. אז אתה צריך להיות בטוח שהוא ודאי חזר בתשובה. אבל בממונה, אם הוא צריך לשלם כסף, עד הם מיידר למראי. אנחנו לא אומרים שהוא חזר בתשובה, עד שאנחנו רואים שהוא באמת החזיר את הכסף. כבוד של תלמיד חכם, כבוד של רב, זה דבר מאוד מאוד שצריך לשמור. ואמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות מצינו שבית דין מנדים על כבוד הרב, על זה שלא כיבדו את הרב. באיזה 24 מקומות? וכולן שנינו במשנתנו. את כל ה-24 מקומות האלה אתה יכול למצוא בתוך מרחבי שישה סדרי משנה. אמר לרבי אלעזר, היכה, אני בקי בשישה סדרי משנה, לא יודע על מה אתה מדבר, איפה יש 24 מקומות. אמר לי, לכי תשכח, אתה צריך לחפש ואתה תמצא. נפק, באמת הוא יצא, דק והשכח תלת. הלך דייק, חיפש, מצא סך הכל שלוש משניות. המזלזל בנטילת ידיים, כמו שתכף נראה, והמספר אחר מיטתם של תלמידי חכמים, מה שדיברנו, שמדבר עליהם דברים לא טובים, וגם את זה נראה בהמשך, והמגיס דעתו כלפי מעלה, האדם שמדבר בעזות נגד הקדוש ברוך הוא, מורה רבך כמורה שמיים. הגמרא מבארת את המשניות בכל אחד מהשלושת המקומות שהזכרנו. המספר אחר מיתתם של תלמידי חכמים מהי? איפה מצאנו שאחד דיבר בגנותם של תלמידי חכמים אחרי מיתתם, אחרי שהם נפטרו, ונידו אותו? דתנן, הוא היה אומר, משנה מסכת עדויות, הוא היה אומר, הכוונה לעקביה בן מעללל, הוא היה אומר ככה, אין משקין מי סוטה. אדם שכינה לאשתו אמר לה, אל תתייחדי עם אדם פלוני בחדר אחד לבד. ואחר כך יש עדים שהתייחדה איתו. בודקים אותה עם מים מיוחדים, שמוחקים בפנים את הפרשה של סוטה וכולי, כמו שמובהר במסכת סוטה. ואם היא אחרי שותה מהמים האלה, ואם היא תאורה, אז היא זוכה לברכות גדולות. אבל את המים האלה של מי סוטה לא משקיעים, לא את הגיורת ולא את השפחה המשוחררת. זאת אומרת, לא את האחת שנשואה לגר ולא אחת שנשואה לעבד כנעני שהשתחרר, שיש לו גם כן מעמד של גר צדק. למה? כי הפסוק בעניין סוטה פותח, דבר אל בני ישראל, לא גר ולא עבד משוחרר. זה דעתו של עקביה בן מעללאל. וחכמים אומרים, משקים כן. ואמרו לו, חכמים באו להוכיח לעקביה בן מעללאל, שכן משקים מי סוטה לגיורת. תשמע סיפור, הם אומרים לו. מעשה בחרקמית. או שכך קראו לה, או שבכזה מקום היא הייתה גרה. היא הייתה שפחה משוחררת. הייתה שפחה כנענית שהשתחררה, שנהייתה גיורת בירושלים. וישקוע, לא תגיד סתם אנשים, שמעיה ואבטליון, גדולי הדור, ישקו אותם, מיס אותם. ואמר להם, עקביה בן מעללאל, דוגמה ישקועה. בגלל ששמעיה ואבטליון בעצמם היו גרי צדק. הם היו מבני בניו של סנחריב, כמו שמובא במסכת גיטין אף נ"ז, רש"י מביא את זה. ומכיוון שהם דומים, שהם גם כן גרים, לכן הם ישקו אותם. לזלזול, מה אתה מזלזל בשמעיה ואבטליון שהם גרים? ונידוהו את עקביה בן מעללאל ומת בנידויו, ולכן סקלו בית דין את ארונו, ששמו אבן על הארון שלו, שזה מה שעושים לבן אדם שנפטר תוך כדי שהוא עדיין היה בנידוי. אז רואים מפה כמה שזה חמור לזלזל, אפילו אחרי שעקביה בן מעללאל כבר נפטרו, עדיין היה אסור לזלזל בכבודם. והמזלזל בנטילת ידיים, מהי היא? איפה ראינו משנה של אדם שמזלזל במצוות נטילת ידיים, שהיא מצווה מדרבנן, שהוא חייב נידוי? דתנן, המשך של אותה משנה שעכשיו ראינו. אמר רבי יהודה, עקביה בן מעללאל, נידו אותו, אתה מבין על מי אתה מדבר? חס ושלום, שעקביה בן מעללאל נתנדה? אני רוצה לספר לך מי זה עקביה בן מעללאל. אתה יודע, בערב פסח, בי"ד בניסן, כל עם ישראל בהמוניהם נוהרים לירושלים, עיר הקודש, עלייה לרגל, אבל לא סתם עלייה לרגל, קורבן פסח. הולכים עכשיו להקריב קורבן פסח, ערב פסח, חג שלם, חג השם לנו. היו מקריבים קורבן פסח, וזה היה בשלוש קבוצות. היו באים הזריזים, אחר כך המאחרים יותר, אחר כך הקט הצלנים יותר. שלא הגיעו לעולם לאהבתי כי ישמע השם, מה שמובע שם בחזל, שלא הגיעו בעלל לאהבתי כי ישמע השם, היו עמה מועטים, הקבוצה השלישית. בכל אופן היו שלוש קבוצות שבעם ישראל נכנסו לתוך העזרה להקריב קורבן פסח. עכשיו, אם עקביה בן מעללאל היה בתוך העזרה כשנעלו את הדלתות, אם היית בודק אחד אחד, לא היית מוצא שם, שאין העזרה ננז על כל אדם מישראל, לא תמצא בן אדם אחד שם שהוא גדול בחוכמה, ובטהרה, ובעירת חטא, כעקביה בן מעללאל. למרות שהיה שם כל כך הרבה יהודים, היהודי שהיה הכי גדול בתורה, בטהרה ובעירת חטא, היה עקביה בן מעללאל. אז אותו אתה רוצה לספר לי שנידו? לא מקבל את זה, אומר רבי יהודה. אלא באמת היה מישהו אחר שנידו. אתם יודעים את מי נידו? את אלעזר בן חנוך. היה לו סיפור אחר, שפיקפק וזלזל בנטילת ידיים. תקנה שתקנו חכמים, והוא מזלזל. יש לך זלזול בכבוד רבו גדול מזה? ונידו אותו. וכשמת, עדיין לא התירו לו את הנידוי. שלחו בדין והניחו אבן גדולה על ארונו, שזה מה שעושים בדרך כלל לאדם שמת ולא הספיקו להתיר לו את הנידוי. ללמדך שכל המתנדב ומת בנידויו, בדין סוקלים את ארונו על ידי ששמים על זה אבן. אז זה כבר המקרה השני שלו מזלזל בנצילת ידיים. המגיס דעתו כלפי מעלה מהי היא, איפה רואים שאדם שהוא מדבר בסוג של עזות מול הקדוש ברוך הוא צריך להיות בנידוי. דתנן משנה במסכת תענית. הסיפור המפורסם על חוני המעגל, שהיה שנה אחת שלא ירדו גשמים, שלחו לו החכמים שהתפלל, הלך עשה עיגול באדמה, ונעמד בפנים, והתפלל ריבונו של עולם, איני זז מכאן, עד שאתה מוריד גשמים. התחילו לטפטף, טיפות. אמר, לא כך ביקשתי, אלא גשמים יותר. התחילו לרדת בזף, עד כדי כך שהיה שיטפונות נוראיים, הגיעו לבדוק עם אבן הטון, שהייתה אבן גדולה, גם היא נשטפה. ממש היה גשמי זף. אמר, לא כך ביקשתי, אלא גשמי רצון, ברכה ונדבה. התחילו לרדת גשמי רצון, ברכה ונדבה. אז שם כתוב, שלח לו שמעון בן שטח, שלח לחוני המעגל את הדברים הבאים. לחוני המעגל. צריך אתה להתנדות. למה? דיברת, לא כך ביקשתי. הדרך איך שהתפללת, זה לא מתאים ככה לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. ולמלא חוני אתה, אם לא שאתה חוני והשם שלך יצא בתור גדול ואדם חשוב, גוזרני עליך נידוי. אתה מטריח את הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה בשביל גשמים, וכבוד הקדוש ברוך הוא זה כבוד הרב. אבל מה אעשה שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחתה לפני אבי ועושה לו רצונו. חטא, מתחתה מלשון חטא, מחסיר לפני הקדוש ברוך הוא, ועושה לך את רצונך. שם כתוב, מבקש שפרסקים ונותן לו, מבקש שגוזים נותן לו, מבקש ממנו כאילו הוא אבא. בן יכול לפעמים לדבר לאבא, צרה כזאת שהוא מנדנד, כמו שאומרים, עוד פעם ועוד פעם, ואם לא שזה היה בן אהוב לאביו, אז אבא היה, יכול אולי לכעוס. אבל זה הבן, והוא אוהב אותו, אז הוא נותן לו. אז ככה אתה זכית לקרבה כל כך מיוחדת אצל הקדוש ברוך הוא, והוא עושה לך את רצונך, לכן אני לא יכול לנדות אותך. ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. בכל אופן רואים מפה, שמי שמדבר בכזה הזות, כביכול נגד הקדוש ברוך הוא, גם כן ראוי להתנדות. וזה מה שכתבנו, המקרה השלישי, המגיס דעתו כלפי מעלה. זה כל השלוש המקומות שמצא רבי אלעזר. שואלת הגמרא, זהו? אין עוד מקומות? ותו לקה? שנידו חכמים על כבוד הרב? והאיכא דתני רב יוסף, ברייתא שלמד רב יוסף, וזה מובא במסכת פסחים, שבזמן שהיה בית מקדש, פסח, היו מקריבים קורבן פסח, ולא היו מבשלים אותו, אלא רק צלי אש, ולא היו מחלקים את הבשר לחלקים חלקים, לא, היו מקריבים את כל התלה או הגדי בשלמות, הם מכניסים שיפוד מהפה עד בית נקובתו, וככה צולים אותו בשלמותו. זה נקרא כמו מקולס. דהיינו, מקולס זה מלשון שהוא עם חגור בנשק. שהכובע של חייל זה נקרא קלסה, כמו שמיד נראה. אחרי שנחרב בית המקדש, אז תודוס איש רומי, היה אדם חשוב מאוד ברומי, הוא הניג את בני רומי אחרי שנחרב בית המקדש, לאכילן גדיים מקולסים בלילי פסחים. אמר להם, בליל פסח אנחנו עושים בשר כמו קורבן פסח, ממש גדיים מקולסים. ומה בעצם הרעיון? שצולים אותו שלם, ואת הקרעיים והקרסולים והקרביים תולים מסביב בשיפוד. והוא תיקן את זה שזה זכר לקורבן פסח שהקריבו בירושלים בזמן בית המקדש. אבל חכמים אסרו לאכול צלי בכלל בליל הסדר, בטח לא בצורה שכל כך דומה לקורבן פסח האמיתי, כדי שאנשים שרואים לא יגידו, תראה, הנה מקריבים פה קורבנות מחוץ לבית המקדש. שלח לי שמעון בן שטח, אלמלא תודוס אתה, אם לא שהיית כזה חשוב, גוזרני עליך נידוי. למה? שאתה מאכיל את ישראל קודשים בחוץ, זה נראה כאילו שאתה מאכיל קודשים בחוץ, וחכמים גזרו לא לעשות את זה, ואתה מזלזל בדברי חכמים, אז על זה לבד, הוא חושב שמגיע לו נידוי. אז אם כן רואים ברייתא שכתוב מקום נוסף, שנידו על כבוד הרב, שבן אדם מנהיג משהו נגד דעת החכמים, והיה ראוי לנידוי. למה זה לא מובא בתוך המשניות שמצא רבי אלעזר? תראה את הגמרא, כי זה לא משנה. במשנתנו כאמרינן שמצא רבי אלעזר רק שלושה מקומות. אבל, והברייתא היא, פה זה דברים שנאמרו בברייתא, זה לא משנה מפורשת. שואלת הגמרא, ובמתניתין לקה, אין משניות ששם אנחנו מוצאים שנידו אחד על זה של זלזל בכבוד הרב, וההיקה עד אתנן, משנה במסכת עדויות. סיפור נורא, נורא. היה ויכוח בין רבי אליעזר והחכמים על תנור של אחנאי. מה הסיפור שם? אנחנו יודעים שתנור, תנור היה מין חבית בלי תחתית. שלמטה זה היה בלי תחתית. היו מניחים אותו על הקרקע וככה היו אופים או מבשלים. אבל זה היה עשוי מחרס. עכשיו, כלי חרס, אם הוא נטמע, אי אפשר לתאר אותו. אלא צריך לנטות, לשבור אותו, וזה תארתו. אחד הלך, חבל לו ככה לנטות תנור, כל כך יקר. הלך, לקח מסור, ועשה פרוסות פרוסות מהתנור. חתכו חוליות עגולות. וטוב, עכשיו זה כבר מנוטץ. שזה הכל חוליות חוליות. זה נהיה טהור. אחרי שזה נהיה טהור, הלך והדביק את זה בחזרה, ונתן חול בין חוליה לחוליה. עכשיו זה עומד. זה לא עומד, אבל אחרי שהוא נצרף בכבשן, כמו שזה היה במקורי, סתם ככה כלי חרס, לא רק היו מדביקים אותו עם חול, אלא גם היו צורפים אותו בכבשן, כי יש חזק, שהיא חזק מאוד. פה הוא רק הדביק את זה קצת עם טיט. עכשיו, השאלה אם זה כבר נקרא כלי שלם או לא. רבי אליעזר אומר לא, הוא מתאר, זה עדיין לא נקרא כלי, זה נקרא כלי שבור, והוא לא מקבל תומה. וחכמים מתמים, זה כבר נקרא תנור שלם. וזהו תנורו של אחנאי. ומה אחנאי? למה זה נקרא תנורו של אחנאי? אמר, רב יהודה אמר שמואל, מלמד שהקיפו הוא את הדין של התנור הזה, הלכות כאחנאי זה, כמו נחש, ששם את הזנב שלו בתוך הפה, והוא מקיף את עצמו, כך הקיפו הלכות את התנור הזה, את הבדין של התנור הזה, ובסוף פסקו חכמים ותימאוהו, לא כמו רבי אליעזר. זה המשנה. עכשיו, במסכת בבא מציע דף נ"ט, מובא כל הסיפור, מה שהלך שם, מעשה נורא. רבי אליעזר טען לחכמים, אחרי שהוא טען כמובן את כל הטיעונים ההלכתיים, אומר לחכמים, אתם רוצים לראות שהלכה כמותי? אם הלכה כמותי, קורות בית המדרש יוכיחו. הקירות של בית המדרש נטו ליפול. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אם תמידי חכמים מתנצחים זה בזה בהלכה, אתם מה אתם מתערבים? אז הקירות לא ידעו מה לעשות. ליפול הם לא יכולים, פני כבודו של רבי יהושע. לעמוד חזרה הם לא יכולים, פני כבודו של רבי אליעזר. נשארו ככה כפופים. אמר רבי אליעזר, אם זה לא מספיק לכם, אני אגיד. אם הלכה כמותי, עץ חרובים יוכיח. העץ נעקר ממקומו. אם הלכה כמותי, אמרו, אין מביאים ראיה מעץ חרובים. אם הלכה כמותי, עמת המים, נחל כזה, יוכיח. המים חזרו לאחוריהם. אין מביאים ראיה מעמת המים, אמרו לו. אם הלכה כמותי, משמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר? הלכה כמותו בכל מקום. אמרו חכמים, התורה לא בשמיים היא, מיום שניתנה התורה לישראל, התורה נפסקת לפי ההלכה פה בעולם הזה. מה? בת קול? רבי נתן פגש את אליהו הנביא, תגיד מה היה בשמיים באותו זמן? אחרי שיצא בת קול וחכמים אמרו לא בשמיים היא, אמר הקדוש ברוך הוא חייך, אמר ניצחו לי בניי. בסוף תימאו, וברכו, כמו שכתוב פה בתניה, אותו היום, קודם כל לא פסקו כמו רבי אליעזר, אלא הביאו את כל התארות שנעשו בתנור הזה ותימו, כל התארות שתהיה רבי אליעזר ושרפום לפניו, דיינו תימו את זה, ולבסוף עוד ברכו, הכוונה נידו אותו. וגם פה הגמרא מספרת שם דברים נוראיים, על ההקפדה של רבי אליעזר, מה שזה השפיע. רבן גמליאל באותו זמן היה בספינה, והיה שערה גדולה, והוא הבין שזה כנראה בגלל שנידו את רבי אליעזר בן אורקנוס. נעמד על רגליו ואמר שהוא מעיד על עצמו שהוא לא עשה את זה לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא, הוא עשה את זה לשם שמיים, ומיד נח היה מזעפו. היה שם דברים אדירים לכבודה של תורה. אבל בכל אופן אתה רואה מפה שבגלל שרבי אליעזר נחלק על החכמים, זה נקרא זלזול בכבוד הרב, ולכן נידו אותו. אז יש כאן משנה, הרי עד הברייתא ותניא אותו היום זה הכל חלק של משנה. אומרת הגמרא, נכון, במשנה באמת מובא המחלוקת רבי אליעזר וחכמים לגבי תנור של אחנאי. שואלת הגמרא, אלא ב-24 מקומות, איך היא משכחת לה? איפה יש 24 מקומות במרחבי שישה סדרי משנה שכתוב שם שמנדים בן אדם על זה שהוא זלזל בכבוד הרב? מתרצת הגמרא, רבי יהושע בן לוי, זה שהוא מצא 24 מקומות, מדמה מילתא למילתא. זאת אומרת, כל מקום שאנחנו מוצאים דבר שדומה לשלושת המשניות האלה שהזכרנו, שרואים שם פגיעה בכבוד רב. למשל, יחיד שחולק על רבים מחלוקת גדולה, כמו רבי אליעזר שחלק על החכמים, או שהוא מדבר בשפה קשה מדי מול מי שגדול ממנו בחוכמה, אז רבי יהושע בן לוי אמר, פה מן הסתם היו צריכים לנדות אותו. רבי אלעזר, זה שהוא מצא רק שלושה מקומות, לא מדמה מילתא למילתא. הוא לא מדמה דבר שדומה, רק איפה שכתוב במפורש שהיה נידוי, שהיה ראוי להיות נידוי. למדנו במשנה שכשנמצאים בהלוויה, אז נושא המיטה וחילופיהן פטורים מקריאת שמע וכולי, כי הם עוסקים במצווה. אבל גם אלה שאמורים להחליף אותם, הם גם כן פטורים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן, אין מוציאים את המת סמוך לקריאת שמע. זאת אומרת, החכם הוא אחד שמלכתחילה לא נכנס לבעיה. אתה יודע שעכשיו יש זמן קריאת שמע, לא בדיוק עכשיו תוציא את המת, כדי שאנשים לא יהיו פטורים מקריאת שמע. אבל ואם כבר התחילו והוציאו את המת, אז אין מפסיקים. ובאמת לא יקראו קריאת שמע. שואלת הגמרא, איני? לא מוציאים בן אדם בזמן שקריאת שמע? וכשנפטר רב יוסף, אפקוהו, הוציאו את המיטה סמוך לקריאת שמע. מתרצת הגמרא, אדם חשוב שני. אדם חשוב כן מותר להוציא אותו סמוך לזמן קריאת שמע. טוב, למדנו במשנה שלפני המיטה ושלאחר המיטה שפטורים מקריאת שמע. מביאה הגמרא תנו רבנן. מה יהיה לגבי הזמן של ההספד? העוסקים בהספד, אלה ששומעים את ההספד, בזמן שהמת מוטל לפניהם, בכל זאת, נשמתים אחד אחד וקוראים קריאת שמע, כדי שזה לא יהיה ניכר כל כך שאנשים עוזבים. זה לא שכל הציבור עוזבים וקוראים קריאת שמע, או שכל הציבור קוראים קריאת שמע פה לפני המת. לא, אחד אחד ככה יוצאים וקוראים קריאת שמע. אבל אם אין המת מוטל לפניהם, אלא המת נמצא בבית אחר והם מספידים אותו כאן, הם יושבים וקוראים קריאת שמע, והוא האבל שנמצא לידם, יושב ודומם. הוא לא יכול לקרוא קריאת שמע כי הוא פטור. הם עומדים ומתפללים, והוא עומד ומצדיק עליו את הדין ואומר, ריבון העולמים, הרבה חטאתי לפניך. ואפילו זה שנפרעו ממנו, שאחד מהקרובים שלו נפטר, הוא אומר, לא נפרעת ממני אחת מיני א'. תכף הגמרא תגיד, לא להגיד כזה סוג של נוסח. יהי רצון לפניך השם אלוקנו, שתגדור פרצותינו בפרצות כל עמך בית ישראל ברחמים. אמר רבי, זה שאמרנו שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא נפרע ממנו אפילו אחד מיני א', זאת אומרת, הוא במילים אחרות אומר שהקדוש ברוך הוא צריך להיפרע ממנו יותר, שאדם לא יגיד ככה. אז הוא אומר ככה, לא מבעל אלעין יש לממה רחי, שלא יגיד דבר כזה. דאמר רבי שמעון בן לקיש, וכן תנא משמי דרבי יוסי, לא לומר דברים כאלה, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, שלא ידבר, אפילו לא להגיד, שמע, הוא נוסע וקרא לו כך וכך, לא להגיד אפילו רעיונות שיכולים להשתמע כמו דברים לא טובים, כי אז השטן יכול להיות לפני הקדוש ברוך הוא לקטרג, להגיד, שמע, גם הוא אומר שכך צריך לקרוא, הבן אדם ההוא. ואמר רב יוסף, מה יקרא, איפה רואים בפסוק שאדם לא יפתח פה לשטן? שנאמר, כנסת ישראל אומרת, כמעט כסדום היינו, מה קורה איתנו? מה יעדר לו נביא? מה כתוב בנביא שהוא מביא את דבר השם? שימו דבר השם קציני סדום. זאת אומרת, אמרתם שאתם כמעט כסדום, אז באמת נהיו כמו סדום. מחשיבים אותם כמו סדום. במשנה למדנו שכשקברו את המת וחזרו, ועכשיו מדברים פה על ניחום אבלים כבר. אין פה, הלוויה כבר הסתיימה, עכשיו מדברים על ניחום אבלים, אז הדרך הייתה שהיו עושים שתי שורות, והאבלים עוברים באמצע וכולם מנחמים אותם. המשנה אומרת ש... רגע, עכשיו זה זמן קריאת שמע, לקרוא, לא לקרוא, סתלוי. אם יכולים, כן, קברו את המת וחזרו וכולי, אז למדנו במשנה, אם יכולים להתחיל ולגמור את כולה, את כל קריאת שמע, עד שהאבלים יגיעו לשורה, שיקראו. אבל אם לא, שלא יתחילו בכלל. הגמרא מבינה שהכוונה לקרוא את כולה זה פרשת שמע, והיה עם שמוע ויומר, קומפלט כמו שאומרים, כל הקריאת שמע. שואלת הגמרא, מה? אם יכולים להתחיל ולגמור את כולה, אין, אבל אם רק יכולים להספיק לקרוא פרק אחד, אפילו רק פסוק אחד, רק שמע ישראל, לא? אם הם יכולים לפחות להספיק את זה עד שהאבלים יגיעו לשורה, לפחות שיגידו את הפסוק הזה, אני אביא לך ראיה שאפשר, ורמינו, סתירה מברייתא, קברו את המת, והאבלים חזרו. וכולם חזרו האמת, והאבלים תכף באים לשורה, ותכף צריכים לנחם אותם. אז אם עד שהאבלים יבואו לשורה, יכולים האלה שבאים לנחם, להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד של קריאת שמע, או אפילו פסוק אחד של קריאת שמע, עד שהאבלים יגיעו לשורה, שיקראו, אז מה פירוש פה במשנה שצריך להספיק לקרוא את כולה? אומרת הגמרא, כולה זה לא הכוונה כל השלוש פרשיות. אך הנעמיקה אמר, אם יכולים להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או אפילו פסוק אחד, עד שלא יגיעו האבלים לשורה, יתחילו. ואם לאו, אם הם לא יכולים להספיק אפילו פסוק אחד, רק אז לא יתחילו קריאת שמע. בסוף המשנה למדנו, העומדים בשורה, שבאים לנחם את האבל אחרי הלוויה, אחרי שקברו את המת, אז הפנימיים פטורים מקריאת שמע. אבל החיצוניים, אלה שבשורות החיצוניות, חייבים בקריאת שמע. מביאה הגמרת ההגדרה, תנו רבנה, ברייתא. אלה שעומדים בשורה הרואה פנימה, אלה שנמצאים בשורות הראשונות, שרואים פנימה, רואים את האבל, איפה שהאבל יושב, השורה הזאת פטורה מקריאת שמע. אבל אלה שנמצאים רחוק יותר, ושאינה רואה פנימה, אז חייבת, הם כן חייבים בקריאת, השורה הזאת כן חייבת בקריאת שמע. רבי יהודה אומר, תלוי. הבאים, אלה שבאו ללוויה מחמת האבל, שבאו לנחם אותו, כל אלה פטורים מקריאת שמע. אבל אלה שבאים מחמת עצמם, הם באים לראות את המאורה, כמו שרש"י כותב. הם רק רוצים לראות את מה קורה, איך זה נראה, איך זה מתנהל, הם חייבים בקריאת שמע. הם לא עוסקים במצמה. אמר רב יהודה, אמר רב, המוצא כלאיים בבגדו. אדם שרואה בבגד שלו, אחרי כשהוא לבוש כבר בבגד, הוא רואה שיש לו שילוב של צמר ופשטן בבד של הבגד. פושטן, הוא פושט את הבגד מעליו, אפילו אם הוא נמצא בשוק וזה ביזיון, ככה ללכת. מה הייתה, מה? למה הוא חייב לפשוט אפילו כשהוא מתבזה על ידי זה? הפסוק אומר, אין חוכמה, החוכמה של האדם, ואין תבונה, תבונה של האדם, ואין עיצה, העיצה של האדם. כל אחד, כל אלה לא חשוב לנגד השם, כשיש פה משהו שהוא נגד רצון השם. לומדים מזה, כל מקום שיש חילול השם על ידי המעשה שהאדם עושה, אין חולקים כבוד אפילו לרב. כיוון שיש חילול השם שאדם הולך עם כלאיים בשוק, אז אפילו שהוא מתבזה כשהוא מוריד את הבגד הזה, הוא צריך להוריד את הבגד הכלאיים הזה. שואלת הגמרא, מייטי ויקש, קושיה מברייתא, קברו את המת, עכשיו חוזרים עם האבל וחזרו. עכשיו כולם הולכים עם האבל. ולפניהם שתי דרכים, דרך אחת היא דרך תאורה, ודרך אחת היא דרך תמאה. אז בודקים דרך איזה אחת מהדרכים האבל בחר ללכת. אם הוא בא בתאורה, באים עמו כולם בדרך התאורה, ואז הכל על מקומו בשלום. אבל אם הוא בחר והוא בא בתמאה, באים עמו בתמאה, משום כבודו של האבל. וגם אם יש בדרך הזאת קבר, וגם אם יש פה כהנים שעשו להם ללכת על קבר. רגע, בשביל מה? בגלל שיש פה כבוד של האבל? עמי! איך מותר לכהן להתאמה בבית כברות בגלל כבוד של, של, של אבל? עם כל הכבוד לא, אנחנו באמת, אין לנו שום עניין לפגוע בו, אבל... למה אין חוכמה ואין תבונה לנגד השם? שכהן ילך ויעבור על המצווה לנפש לא יתאמה בימיו? בשביל הכבוד של האבל? אמרת הגמרא, מה זה מה שאתה מבין? שמותר לו ללכת על קבר? תרגם הרבי אבא, בבית הפרס, שרק דרבנן, הדרך התמאה עוברת דרך שדה שנקראת בית הפרס. פרס, זה כי נפרס שם, התפורר שם קבר, היה שם קבר, ועברו שם עם טרקטור, וחרשו את הקבר עם המחרשה, ובאיסור כמובן, אבל העצמות התפוררו. ועכשיו, המענה, דיינו, הקנה שנכנס לתוך האדמה, גורר את העצמות. עכשיו, הוא יכול לגרור את העצמות לעבר עומק השדה. אז לכן, כל השדה הזאת נקראת שדה בית הפרס, יש חשש שאולי יש שם עצם בגודל של שעורה, שבעצם בגודל של שעורה אמנם לא מטמא מי שעולה מעל זה ולא נוגע בו, אבל הוא מטמא מי שנוגע בו ומי שמזיז אותו. עכשיו, כשבאנם הולך מבית הפרס, יכול להיות שבטעות יזיז את העצמות בגודל של שעורה. לכן אמרו, דרבנן לא ללכת בכזה שדה. אבל כל האיסור זה רק מדרבנן. וחכמים הקלו את התומה הזאת במקום כבוד של האבל. לכן הכהנים יכולים ללכת שם. דאמר רב יהודה אמר שמואל, אדם שהולך לשחוט קורבן פסח, והוא מגיע בדרך לשדה בית הפרס שחרשו שם קבר וספק אם זה טמא שם, יש לו בעיה. אם הוא יתגע או שהוא יזיז עצם גודל של כשעורה, הוא לא יכול להקריב את הקורבן פסח, הוא נטמא. מה הוא עושה? מנפח אדם בית הפרס, הוא פשוט עושה רוח, נופח בקרקע של בית הפרס ומעיף את כל החול, ואם היה שם עצם, הוא הרי היה רואה, ואם אתה לא רואה עצם, סימן ש... אז אנחנו תולים שכנראה אין, והולך אם הוא לא מוצא עצם. כמובן, זה רק מדובר לגבי קורבן פסח הקלו את זה, אבל לא לגבי תרומה. בשביל תרומה זה אסור. ומותר למענם להיות הולך שם. רואים מפה שתומת בית הפרס זה דרבנן, כי אם זה היה מדאורייתא, לא היה מכלים, שאתה תעשה אוויר, תנפח ונראה אם יצא, תראה עצם, לא תראה עצם, אולי יש עצם שלא ראית. אם זה היה אסור מהתורה ללכת בבית הפרס, לא היו מתירים את היתר הזה. סימן שזה רק מדרבנן. ועוד ראיה שתומת בית הפרס זה מדרבנן. ואמר רב יהודה ברשי משמי דרב, בית הפרס שנידש, כבר הרבה אנשים הלכו בשדה הזאת. אז הוא כבר טהור, מותר לעבור שם בשביל להקריב קורבן פסח, כי גם העצמות שהיו שם כבר נשחקו על ידי שדרכו שם, והם כבר לא בגודל של שעורה, והם לא מתאמים יותר. איך אתה מקל כזה כולה? אולי, לא, אולי לא כל העצמות שהיו בגודל של כשעורה נידושו ונהיו פחות מכשעורה? ואם לא, אז אתה מתאמה אותו מהתורה. אם האיסור של בית הפרס היה איסור מהתורה, לא היו מקילים את הכולה הזאת. זה שיש את הכולה הזאת, זה אומר שזה מדרבנן. טוב, שואלת הגמרא קושייה נוספת על הרעיון שאמרנו, שבמקום שיש חילול השם, אין נוהגים כבוד לרב. שואלת הגמרא קושייה, תשמע, דאמר רבי אלעזר בר צדוק, רבי אלעזר בר צדוק היה כהן. הוא אומר, מדלגים היינו על גבי ארונות של מתים, כדי ללכת לקראת מלכי ישראל ולכבד אותם. ולא תגידו רק לקראת מלכי ישראל בלבד הלכנו. אפילו, אמרו, אלא אפילו אפשר ללכת ולצאת לקראת מלכי עובדי כוכבים, ואם בשביל זה צריך לדלג על ארונות של מתים, מותר אפילו לכהנים. מה כל כך חשוב ללכת לראות בכבודם של מלכי ישראל ואפילו של עובדי כוכבים? שאם יזכה לראות בגדולתם של ישראל בזמן בימות המשיח, בעולם הבא, יבחין את ההבדל בין הכבוד שיהיה למלכי ישראל לעתיד לבוא לבין הכבוד של מלכי עובדי כוכבים. יהיה לו קצת מימדים לדעת, מה זה כבוד זה? בוא תראה איך מכבדים את מלך המשיח. כבוד אמיתי. רגע, אני רוצה להבין. אתה רבי אלעזר ברבי צדוק, בתור כהן, הלכת, דילגת על ארונות בשביל לראות מלכי ישראל? נו באמת. עמי! איך התירו לך דבר כזה? למה אין חוכמה ואין תמונה ונצן נגד השם? כבוד מלכי ישראל לא חשוב נגד מצוות שהשם ציווה אותנו. יש על זה די זה חילול, חילול השם, הכהנים נטמאים. אתה רואה מפה שאפשר כן. במקום, אפילו במקום שיש חילול השם, יש לפעמים מקרה שמותר לעבור על דיני תורה. אומרת הגמרא, מה פתאום? לא, שם זה דבר שונה לגמרי. כדרבה דאמר רבה, דבר תורה, הלכה למשה מסיני הכוונה. משה רבנו כשהביא את התורה, קיבל את ההלכה הזאת, הלכה למשה מסיני. אוהל שמעיל על המת. תומעת מת, אז ככה, אם אדם עובר מעל התומעת מת, גם אם הוא לא נגע, התומעת מת פשוט מאוד מתמה מהמת עד לרקיע. כל אחד שיעבור מעל נטמע. אבל אם יש אוהל, אוהל של גודל, חלל של טפח, כל שיש בו חלל של טפח בין המת לאוהל, הוא חוצץ בפני התומה. והתומה לא עולה מעל האוהל, מעל הגג של האוהל, אין תומה, היא נעצרת בגג. ושאין בו חלל טפח, אבל אם יש אוהל, אבל הוא מדי נמוך, ואין גובה של טפח בין המת לבין הגג של האוהל, אז אינו חוצץ בפני התומה, והתומה עולה מעל האוהל, ומטמא כל מי שנמצא למעלה. עכשיו, ורוב הארונות של המתים, בזמנם, יש בהם חלל טפח. בין המת לבין הכיסוי של הארון מלמעלה, יש גובה של טפח. ולכן, מהתורה, מי שעובר מעל הארון ומדלג על הארון, לא דורך על הארון, ומי שמדלג מעל הארון לא נטמא. וגזרו גם על ארונות של מתים שיש בהם חלל טפח בין המת לבין המכסה של הארון, שזה יתמם מדרבנן, משום שהם חששו שמא אנשים יבואו לעבור גם על ארונות כאלה, ארונות מן כאלה מן ארגזים, שאין חלל טפח בין המת לבין הגג של הארון. אז כל הבעיה לעבור מעל ארונות של מתים זה רק מדרבנן. ומשום כבוד מלאכים לא גזרו באור רבנן והתירו לדלג על גבי ארונות של מתים גם לכהנים. שואת הגמרא קושיה אחרת על הכלל הזה שאמר רב יהודה בשם רב, שאין חוכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד השם, מקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב. ברייתא, גדול כבוד הבריות שדוחה אפילו את לא תעשה שבתורה, אפילו מצווה שלא תעשה שבתורה. והמאי, איך כבוד הבריות דוחה לא תעשה? לא תעשה זה, לעבור על לא תעשה זה חילול השם. למה? אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד מה שהשם כתב בתורה, איך הוא מוכן לעבור על לא תעשה בשביל הכבוד של הבריות? אז רב בר שבא אמר איזושהי תשובה שבהתחלה לא הבינו אותה. תרגמה רב בר שבא, כמי דרב כהנה, שזה דוחה לא תעשה, לא הכוונה לב, כל לב שבתורה אפשר לדחות אותו על ידי כבוד הבריות. לא. רק בלב דלא תסור. הפסוק אומר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, שזה את הלב הזה שהתורה אומרת לשמוע בכל החכמים, אם יש פה כבוד הבריות אפשר לדחות את הלא תעשה הזה שלא תסור מכל אשר יגידו לך. אלה ששמעו חשבו שהכוונה היא שגם אם החכמים מבארים דין תורה, כבוד הבריות דוחה את האיסור הזה. למשל, יש דין תורה שצריך להניח תפילין. לא כתוב אבל איך התפילין צריכים להניח אותם. אומרים לנו בדיוק את כל הכללים של מצוות תפילין. אז מה תגיד? התורה אומרת לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז מה, אפשר לדחות את המצוות לא תעשה הזה בשביל כבוד הבריות? זה לא יכול להיות דבר כזה. לכן הכריחו עליהם, לגלגו על הפירוש הזה. לאו דלא תסור, גם זה דאורייתא, זה כמו כל לאו. אז למה שאם מותר לעבור על זה משום כבוד הבריות? עכשיו עמד שם רב כהנה, והוא הכיר את רב בר שבא. אמר רב כהנה, גברא רבא, רב בר שבא הזה הוא אדם גדול. והוא אמר מילתא, שהכוונה פה לאו לא, שלא תסור, לא תכיחו עליי. אין לכם שום... אתם לא יכולים ללגלג על זה, זה ודאי נכון. אני אגיד לכם מה הוא התכוון. הוא התכוון על כל הדינים שחכמים גזרו. לא כשחכמים מבארים את איסורי התורה, איך בדיוק עוברים על איסור תורה. שזה ודאי, כשחכמים מבארים איך זה איסור תורה, זה הופך להיות מהתורה. כשהם מסבירים מה זה חילול שבת מהתורה, זה חילול שבת מהתורה. זה כבר לא דין של דרבנן. הכוונה, מה שרב בר שבא התכוון, לאו דלא תסור, זה הגזרות של חכמים, שכל התקנה היא מדרבנן, ועל זה כבוד הבריות דוחה. כל מי לדרבנן, כל האיסורים שחכמים מתקנים, הסמיכינו על לאו דלא תסור. שהתורה ציוותה לא לסור מדבריהם של חכמים, וצריך לשמור גם על דברים של דרבנן, וזה משום כבודו של אדם, שרו רבנן חכמים מתירו, את האיסור שלהם. זאת אומרת, יש שתי דברים של דרבנן. יש דרבנן שחכמים מסבירים לך מה זה האיסור של התורה, בלעדיהם לא היית מבין את זה. אז על זה בוודאי שאסור לעבור בגלל כבוד הבריות. אבל אם כל התקנה חכמים גזרו גזרה, כל המצווה זה מצווה מדרבנן, על זה חכמים התירו במקום שנוגע לכבוד הבריות, כמובן לפי הכללים. שואלת הגמרא, קושיה נוספת על מה שאמר רב, אין עצה, אין חוכמת ואין תבונה נגד השם, שמקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. תשמע, אדם שמוצא אבדה, חייב לעשות מצוות השבת אבדה, להחזיר את האבדה לבעליה. אומרת התורה, לא תראה את שור אחיך, או את ציון נידחים בדרך, והתעלמת מהם, מה פתאום? מה כן? השב תשיבם לאחיך. עכשיו כתוב גם במקום אחר, לא תוכל להתעלם. אז רגע, והתעלמת מהם או לא תוכל להתעלם? דרשו חכמים, פעמים שאתה מתעלם מהם, מותר לך לפעמים לקיים את מה שכתוב והתעלמת מהם, כי פשוטו מותר לך להתעלם, ופעמים שיהיה אתה מתעלם מהם, אתה חייב להחזיר. הכיצד? מתי אתה לא יכול להתעלם? זה תמיד. תמיד אתה חייב להחזיר. אבל מתי מותר לך כן להתעלם מהעבדה? אז יש פה כמה אפשרויות. הכיצד? אם היה מוצא עבדה, הוא כהן, ואת העבדה הוא מוצא איפה? הוא עומד לא בבית הקברות, אבל בתוך בית הקברות מרחוק הוא מוצא עבדה. והיא, העבדה נמצאת בבית הקברות. בשביל להוציא את העבדה הוא צריך להיכנס לבית קברות הכהן, התורה לא נותנת לו. אז פה מותר לו להתעלם. מקרה נוסף, או שהיה זקן, ואינה לפי כבודו, מצא מציאה איזה בהמה גדולה, הוא לא יכול להתחיל להסתובב עם זה בשוק, זה לא מתאים לפי כבודו. אז הוא גם כן פטור. איך אנחנו יודעים אם זה כן לפי כבודו או לא לפי כבודו? כל אחד הרי בטוח שצריכים לכבד אותו יותר ממה שבאמת צריך לכבד אותו. אז איך אתה יכול לדעת שזה לפי כבודו או לא לפי כבודו? המודד הוא מה הוא היה עושה אם זה היה בהמה שלו. הוא היה לוקח אותה או הוא היה לוקח מישהו אחר שיקח לו את זה. אם גם של עצמו הוא לא היה לוקח בשוק, אז באמת הוא גם לא צריך לקחת לאחרים. מקרה נוסף שמותר לו להתעלם, או שהייתה מלאכתו של המוצא מרובה משל חברות. אתה מבין, הבן אדם הזה מרוויח על כל שעה, מרוויח הרבה כסף. ועכשיו פה הוא מצא איזה עבדה, איזה תרנגולת שברחה. מה עכשיו, תתחיל לרוץ אחריה, תבזבז את הזמן, ובסוף הוא לא יצא לשלם לך הפסד כזה גדול, ובסוף, חומר, הבאת לו את התרנגולת, אבל הוא יצטרך בסוף לשלם לך את ההפסדים, זה כבר לא היה שווה. אז פה מותר לך להתעלם. וכך נאמר והתעלמת. רגע, מה? אתה עושה חשבונות? כן מסתדר, לא מסתדר, כן כבודי, לא כבודי. מה זאת אומרת? עמי, לימה, אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם. הכבוד שלך מאוד, אנחנו מכבדים אותך, אבל לנגד השם. אין כבוד של, במקום של חילול השם אין חולקים כבוד. פה אתה רואה שכן? אמרת הגמרא, טוב, אתה יודע למה כן. כי אותו אחד שהוא השם בעצמו, הוא אמר פה במקרה של השבת המילה, כן לך לא כבוד. שאני אתם, דכתיב והתעלמת מהם. אומרת הגמרא, יפה. גילוי דעת. אז אולי באמת התורה אומרת בהשבת הוידה שצריך לכבד אדם, אם זה לא לפי כבודו הוא פטור, ומפה נלמד גם לשאר המצוות, גם לגבי כלאיים. נלמד מכלאיים למשל, נלמד מהשבת הוידה לכלאיים. כמו שבהשבת הוידה אנחנו מתייחסים לכבוד של האדם ולא רוצים לזלזל בו, אז אנחנו פותרים אותו ממצוות השבת הוידה גם בכלאיים. הבן אדם הזה יוריד את הבגד שלו חשוב מול, באמצע הרחוב, והוא ככה ילך בצורה לא מכובדת. אולי נגיד שגם פה מפני כבודו אנחנו נתיר לו. אומרת הגמרא, איסור מממון עלו אלפינן. ממון זה יותר קל מאיסור. איסור זה יותר חמור. שבת הוידה זה דיני ממונות. שמע, הממון של ההוא אתה מצאת אותו, אתה חייב להחזיר לו. אבל איסור כליים זה יותר חמור, אתה לא יכול ללמוד. שבאיסור כליים לא נעבור על איסור כליים בגלל כבוד של האדם. שבת הגמרא קושיה נוספת. תשמע כתוב בברייתא לגבי נזיר. לגבי נזיר, אומרת התורה, פסוק, כל ימי הזירו להשם, אחד מהדברים של נזיר, זה שאסור לו להתאמה למתים. על נפש מת לא יבוא. לא עושה חשבון, לאביו ולאמו ולאחיו ולאחותו, לאף אחד, לא התאמה. עכשיו נשאלת השאלה, על כל נפש מת לא יבוא, הבנתי. למה כתוב לאביו, לאמו, לאחיו ולאחותו, אז רש"י מביא כל אחד מהם דרשה. אבל מה לומדים ולאחותו לא יתאמה? מה תלמוד לומר? הרי גם אחותו כלולה בעל כל נפש מת לא יבוא. ותרץ את הברית, החידוש הוא, הרי שהאדם שהיה הולך לשחוט את פסחו, הולך לשחוט קורבן פסח, י' ניסן, ולמול את בנו, יום שמיני ללידתו, רוצה לעשות לו ברית מילה. ושמע שמת לא מת אחד מהשבעה קרובים. יכול, יחזור ויתאמה לקבור את אותו מת, ולא ילך להקריב קורבן פסח או למול את בנו? אז מביא איזשהו פירוש, שהרי מילת עבדיו של האדם מעכבת מלאכול קורבן פסח. אז גם פה הוא רוצה להגיד שזה קשור לקורבן פסח. אז אומר לו, אמרת לא יתמה. תמשיך בדרך, תשחט את הקורבן פסח, תמול את הבן. יכול כשם שאינו מתאמה להם לקרובים בדרך לקיום מצוות קורבן פסח או ברית מילה לבן, כך אם הוא הולך לקורבן פסח או למילת בן והוא מוצא אפילו מת מצווה, גם כן אינו מתאמה למת מצווה. מת מצווה הכוונה אחד שאין מי שיקבור אותו. אתה שואל, תגיד, יש לו קרוב משפחה? לא, אין לו קרובים, לא יודעים איפה הקרובים שלו. הייתי חושב שגם אדם כזה, אדם שהולך בדרך להקריב קורבן פסח או למול את בנו, יהיה פטור מלהתאמה לו. תלמוד לומר, לא, רק ולאחותו. עכשיו, זה אמנם לא, זה מדבר על נזיר, אבל בגלל שזה מיותר לגבי נזיר, לומדים עם זה לאדם שהולך להקריב קורבן פסח או למול את בנו. זה באים ללמוד מזה, לאחותו הוא דינו מתאמה. כשאדם הולך עכשיו לשחוט קורבן פסח או למול את בנו, אז הוא לא צריך לתאמה את עצמו בשביל לעסוק בקבורה של אחותו. אבל אם הוא מוצא מת מצווה שאין לו קוברים, מתאמה הוא למת מצווה אפילו שיבטל מקורבן פסח ומלמולת בנו. המי? למה אין חוכמה ואין תבונה ואין יצא לנגד השם? מה זה מת מצווה? זה כבוד המת. בסדר, אבל פה יש לך מצווה של להקריב קורבן פסח. איך אתה דוחה את הקרבת קורבן פסח בשביל כבוד של אדם? זה הרי חילול השם זה שלא מקריב קורבן פסח. כי הרי בן אדם עובר פה על מצווה מהתורה. מתרצת הגמרא שאני הטעם לגבי מת מצווה זה שונה דכתיב מפורש פסוק ולאחותו, שמזה לומדים במפורש שמותר להתאמה למת מצווה. שיות הגמרא נועד הרבה ולגמר מינה, בוא נלמד גם לשאר איסורים, כמו שבמת מצווה שזה כבוד אנחנו דוחים איסורים שבתורה מחמת כבוד של המת מצווה, אז אולי נאמר שגם בשאר איסורים, למשל כלאיים, בגלל הכבוד של האדם אנחנו כן ניתנו לעבור על איסור של התורה. מתרצת הגמרא זה לא דומה, שב ואל תעשה שני. מת מצווה, זה שבאדם נטמע לו, הוא לא בפועל הולך ועובר על המצווה להקריב קורבן פסח או למול את בנו. אלא בגלל שהוא עכשיו טמא, הוא לא יכול עכשיו להקריב קורבן פסח או למול את בנו. אז זה עניין של שב ואל תעשה. זאת אומרת, למול את בנו הוא לא יתבטל אחר כך, אבל קורבן פסח הוא מתבטל אחר כך מלהקריב קורבן, זה לא אבל בגלל שהוא עושה מעשה בזה שהוא לא מקריב קורבן פסח. זה שהוא קיים מצווה, להתאמה למת מצווה, זה עניין אחד. עכשיו הוא לא עובר שום דבר בזה שהוא לא, הוא לא עושה מעשה בזה שהוא לא מקריב קורבן פסח עכשיו. הוא נמנע מלהקריב, ויש כוח ביד חכמים, כמו שרואים בכמה מקומות, לעקור מצווה מהתורה, לא להגיד לבן אדם תעבור על התורה, אלא להגיד לבן אדם אל תעשה כלום, למרות שבעצם הדבר תורה נעקר מעצמו. כמו למשל, אם שבת, אומרים חכמים לא לתקוע בשופר, למרות שמדין תורה תוקים בשופר בשבת, לא, הם דחו. למה יש גזרה? אולי הוא יטלטל את זה, 400 ברשות הרבים. 4 מינים. בשבת לא מקיימים את המצווה של 4 מינים. למה? גם כן גזרה של חכמים, אבל זה מצווה מהתורה. יש להם כוח לעקור דבר כשהם אומרים לבן אדם, אל תעשה. לא כשאין להם כוח להגיד לבן אדם, לך תעשה משהו נגד התורה. אז לכן, בעניין של מת מצווה, אמרו חכמים, תתאמה למת מצווה למרות שיעקר מעצמו הקורבן פסח. אבל עניין כלאיים, כל רגע שאדם לבוש בכלאיים, הוא עובר על המצווה. והוא עושה מעשה שהוא לבוש בכלאיים. על זה אין כוח לחכמים לעקור את המצווה של כלאיים, להגיד לבן אדם תישאר לבוש בבגד של הכלאיים בגלל הכבוד של הבן אדם. עד כאן דף י"ט.